מי שחייב לי קרוב לעשרת אלפים שקל, לא 200 שקל. בסדר, אוקיי, בסדר. לא, זה לא הרב גרשון. בואו, תקשיב. בואו נלמד את הנושא הזה. תראו, אנחנו ניגע... יאללה, נשמות, בואו, תקשיבו. אנחנו אולי נראה דברים אוטופיים, אידיאליים, במרומי האולימפוס, משהו שנראה לנו הזוי, ואתה תגיד, עזוב, עזוב, אני יוצא, זה לא בשבילי. בסדר? אבל הרבה פעמים לומדים את הדברים האלה ברמה הזאת כדי שאני אתרומם סנטימטר מאיפה שאני נמצא. ואני אומר לכם, בדוק זה עובד. ברגע שאדם לועש דברים בצורה... מכניס את זה לראש, לומד את הדברים האלה, הוא לא בדרגה הזאת. אבל עכשיו הוא יוצא אחרת עם יותר בוטח בשם. וזו לא בדרגה שאנחנו נלמד עליה, אבל על כל פנים הוא יתחזק, וזה המטרה. ויש פה דברים... שיהיו לכם מאוד מחודשים. תקשיבו, אני, חבל לי להסביר הכי טוב לקרוא את הדברים, לא נספיק את הכל, אבל מה שנקבל נקבל. כל הצורך להשתדלות בעניינים גשמיים לפי הטבע זה בגלל חטא אדם הראשון. רק כתוצאה מזה שהאדם חטא, אנחנו קמים בבוקר והולכים לעבודה. שנאמר, בזעת הפך תאכל לחם, והיינו מפני שבחטאו ירג למדרגה גשמית זאת. אבל קודם החטא...
מה קשר לחטא?
תקשיב, קודם החטא, כשהוא היה במדרגה רוחנית גבוהה, כל צורכי גופו היו באים אליו ממילא, הוא לא היה צריך לתרוח בכלל. ויניחהו בגן עדן, כתוב לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? מה הוא היה צריך לעבוד שם? לזרוע, לקצור, הוא היה שין גימל, בהבטחה. מה יש שם לעבוד? מה יש שם לשמוע? אין שום דבר. אומרים חז"ל, מה הוא צריך? הלא כל האילנות סמוכים מאליהם. שמא תאמר יש מלאכה בגן עדן להשקות את הגן? הרי יש נהר שיוצא מעדן ומשקה את הגן. אז מה זה לעובדה ולשומרה, אומרים חז"ל? לעסוק בדברי תורה ולשמור מצוותיה. וכן אמרו חז"ל, מלאכים צולים לו בשר ומוזגים לו יין.
ממש על
גאות שם. מה? ממש ככה, נכון? הזכרנו את זה אתמול, נכון? היה יושב בגן עדן, בארסל, נכון? הזכרנו את הארסל אתמול. זה לא היה, זה בלי לימדתי.
מה אתה...
לא לימדתי אותך.
מוצר אצלי בשר ויין בגלילת.
תקשיב, לפני הפירות. יש שם פירות טעימים. אז הספתח, לפני זה, המנה הראשונה, בשר, בשביל שזה יהיה כינוח.
כן, אבל הוא נמצא...
היה ארסל מותק. היה ארסל בין העצים, בסדר? היו מלאכים שעושים לו מניפה. היה אמת מים ומעיין מפקה ליד. כן, כמו בסרטים הכי הזויים האלה. אתה מבין? חי בסרט. הוא היה חי בסרט. ממש ככה. אבא של כל הסרטים הוא היה חי, וזאת הייתה המציאות. ואז ממילא, מה רוצים רבותינו לומר בדבר הזה? לא הייתה לו שום השתדלות. כלום לא היה צריך לעשות. וכדומה, יש המון המון פעמים בחז"ל שחז"ל חוזרים על הדברים האלה בווריאציות שונות. אלא כל עניין ההשתדלות הוא עונש וכלל. אדוני, אתה חטאת? אמרתי לך לא לאכול מהחט, מהעץ הדעת, יופי. עכשיו אתה צריך...
אבל אם הוא לא היה אוכל, אם הוא לא היה אוכל, אני לא הייתי
מתקיים, אה? זה גמרא בעבודה זרה, נכון.
היה רק אדם הראשון.
בואו נחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הם חטאו אנו לא בנו לעולם. אבל זה לא, אבל זה לא נכון.
אומרים שהוא עשה את זה ברבנה כדי שיהיה אתגר,
לא? למה הוא? אתה היית שם גם.
האדם הראשון.
גם אתה היית שם, אתה היית שם. ודאי שאתה היית שם. כולנו היינו שם. כולנו היינו שם. אחרי החטא, ריבונו של עולם לקח את הנשמה האדירה הזאת וריסק אותה למיליוני נשמות אצל כל אחד מאיתנו. הוא היה צריך לחיות לעולם, עכשיו האנושות חיה לעולם, אבל היא מרוסקת למיליארדים של נשמות, בסדר? אבל כולנו היינו בתוך החטא, כולנו היינו בתוך החטא, אבל זה לא הנושא שלי. אני עכשיו אגלוש לזה, גם הוא, האנושות כולה. האנושות כולה, נכון. תימנים לא היו. תימנים יצאו שנייה לפני שהוא חטא. בסדר, בסדר, יא מצרי, חכה, בסדר, אין בעיה. אוקיי. הלאה. עכשיו, כל עניין ההשתדלות הוא עונש. בזעת הפך תאכל לחם זו קללה. אם כן, הלא טוב לו, חשיבה גאונית, טוב לו לאדם שיפחית לעצמו מן הקללה עד כמה שאפשר. אם כל העובדה שאתה הולך כל יום בבוקר לעבודה, זו הקללה של אדם הראשון, תשתדל כמה שפחות להתקלל. למה אתה מכניס את עצמך למסגרת של כללה? כל המושג של השתדלות זה כללה. אוקיי? לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי.
למה?
סוף כל סוף אנחנו חיים במציאות של כללה. אתה נולדת להעביר העולם למציאות של עולם מכולל. אתה לא יכול לברוח מזה. רק הוא אומר לך, אדוני, תפחד, תפחד כמה שיותר. תפחד מזה כמה שיותר. עכשיו הוא חשב, תשאל אותי שבע. מה הגבול? מה הגבול שאני אפחיד?
לא, זה לא
או יפה יפה, שבח, אתה מכוון פה לדעת עליון, נמשיך. וכן אמר מסילת ישרים, הביטחון הוא שישליך יהבו על השם לגמרי. ישליך על השם, אני אומר שוב, אלה דברים גבוהים, אני מודה ומתוודה. אני אומר את השיעור ואני לא בדרגה הזאת. אני מודה ומתוודה, אוקיי? אני לא בדרגה הזאת, אבל אני לומד את זה כדי שגם אני טיפה אתרומם איפה שאני אמצא. אבל הוא אומר לך, הביטחון הוא להשליך על השם יהבו לגמרי. באשר ידע, הכל השם יפתור. אם אדם חי, לא מדבר, לא מעביר שיעור, חי את המציאות הזאת, שהוא מרגיש את זה, כן? ניתן לכם שיעור, סיפור, שמסמל את הכל. רגע, סיפרתי לכם את זה. נשמה, אתה אמרת לך, אתה מכוון היום לדעת עליון. חס ושלום, אתה לא בלעם שכיוון לדעת עליון, אתה משה שבח. אתה אומר דברים נפלאים שאני אגיע אליהם בהמשך. נכון? נכון ונכון. חס ושלום, באמת, שבח קולע פה אל הסערה. תנו לי להתקדם, ואז הדברים יהיו ברורים. רב ישראל סלנטר לימד אצלו בעיר, סיפרתי לכם את הסיפור הזה, שאדם צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ואין צריך ללכת לעבודה. האמת היא, מי שבאמת בוטח בהשם, הוא אומר, תלכו לעבודה, אבל מי שבאמת בוטח, לא צריך ללכת לעבודה. היה זה טייח, שגר בשכונתו, אמר לו, רגע רבנו, הגיע לבחרש, זה היה רציני מה שאמרת, שזה היה איזה וורט נחמד לסעודה שלישית ככה, ככה, לפני האם ישכחר ירושלים. זה אמיתי? אמר לו, זה אמיתי. אמר לו, רבנו, אני עוזב את העבודה. תעזוב את העבודה, שב בבית, ומה שריבונו של עולם החליט לתת לך, הוא ייתן לך. אוקיי? ישב בבית. ישב בבית חודש חודשיים, אחר עוד שם אשתו אומרת לו, מה קורה? אין, פרוטה קלטה מן הכיס, הילדים רעבים. תלך לרבנו, תשאל אותו מה קורה. אמר לו, רבנו, עשיתי מה שאמרת, חודשיים, כלום. וירד לי רגל זהב מן התקרה, לא שום דבר. מה אני עושה עם זה? אמר לו, תקשיב, אני עומד במילים שלי. אתה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא באמת, ולא ללכת לעבודה. אבל, אם באמת אתה לוחץ על כסף, יש לי איזו עסקה איתך. אמר לו, מה? אני רואה ברוח הקודש, שעוד כמה חודשים, עוד כמה זמן קצר, אתה צריך לקבל 10,000 רובל. זה היה סכום נניח בגודל של דירה. אתה במקום צריך לקבל 10,000 רובל, אוקיי? אני עושה איתך עסקה, יש לי פה 5,000 רובל, אני בעכשיו נותן לך 5,000 רובל, כן? תמורת זה, שכשיגיע לך 10,000 תמביא לי. אתה יח, אתה מסכים? אמר לו, רבנו, אני מסכים. אמר לו, לכן לא קיבלת את זה עד היום, כי אתה לא בוטח באמת. מי המטומטם שמוכן, כן? לתת 10 ולקבל רק 5. אלא מה? מה זה אומר? שלא בטחת באמת. וכשמגיע לך 5, כן, כן, תן, 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 העיקר תביא את הכסף. זה אומר שלא בטחת באמת. אם היית בוטח באמת, הכסף היה מגיע. לא בטחת באמת. לכן, עד עכשיו לא קיבלת. על באמת כל הניואנסים, מה זה נקרא ביטחון, מה זה נקרא סתם הפקרות, סתם ראש קטן, סתם עצנות בהמשך. אומר, המסילת ישרים, מזונותיו של אדם קצובין לו, ואין אדם נוגע במוכן לחברו. אתם צריכים לדעת את זה. יש הלכה שאם יש מקולת בעיר, אסור לי לפתוח מקולת ליד. בסדר? זה נקרא יורד לאומנותו של חברו. יש מקרים שכן, אז דיברנו על זה בהקשר שהתחילו למכור פה חלות, אם מותר או לא. מה? אז ודאי שמותר. אבל באופן נניח, בגדול, יש דין כזה, יש לו אמון כולו. בסדר? עכשיו. למה? כי אני מקפח לו את הפרנסה. אני מקפח לו את הפרנסה.
אבל אמרת שמזונותיו של האדם קצובין.
שאל מי ששאל יפה מאוד, יש גמרא ביום על המדחה שאומרת, אין אדם נוגע במוכן לחברו, בסדר? עם הגרעין הזה שאתה לוקח עכשיו, עידן היה רוצה אותו, הוא יהפוך את העולם, יחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ויחזיר אותו, הוא לא יקבל את מה שהקדוש ברוך הוא קצב לתן. אתה מבין? אתה תפתח 1,000 חנויות ליד המכולת, אם ריבונו של עולם החליט שיעקב ירוויח חודש הזה 10,000 שקל, תהפכו את כל העולם, הוא לא ירוויח שקל פחות. אבל עינינו רואות שכשפותחים מישהו אז הולכים גם אליו, אז דין הוא שהקדוש ברוך הוא גזר שעכשיו תתמעט לו הפרנסה, אתה רק השליח לרעה שמבצע את זה, אבל אתה לא נוגע בשקל שהשפע האלוקי הוריד לרובן. אם השפע, ריבונו של עולם הוריד שפע לרובן, שמעון לא יקבל את זה. ורבותיי, צריך להאמין בזה. ואנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו לא מאמינים בזה, לאט לאט. רגע, סבלנות. סבלנות, אני לאט לאט מגיע. רגע, סבלנות. אני תכף אגיע גם לשאלות האלה שאתם מעלים. אבל בגדול אני אומר לכם, מי שלא מאמין בזה, שמוליק, אתה רוצה לצאת שנייה? אני אוהב אותך עוד יותר אם תביא לי אפילו שתי כוסות מים קרים. אני אברך אותך, תודה רבה, אני נחל גונן. תביא את הבקבוק, פידום, שר כוח. שיהיה קרים קרים, תודה.
בסדר? לקחת את המצווה, יאללה שלו.
וואה, זה בעיה.
יאללה שלו. ראית מה זה?
אז תלך תביא גם אתה. כן.
רגע, אז...
תמחל לו, תמחל לו בעיה.
זה הכסוס, זה הכסוס
לא שוכח ולא
סולח. הוא צריך לי...
לא שוכח ולא סולח.
הוא עכשיו צריך לתת לך משהו כמו 70-80 אלף שקל. מי שגונב תצווה לחברו.
אתה יודע מה הייתי אומר עליו.
כבוד הרב, יש לך מזל, אחר כך אתה תקבל מכות.
מה, זה יחד שאיזו דנים דינת לחסות?
כן, לא, אבל גם לא.
לא, לא דינת
לחסות. שדין הזה לא נגיע. חזק וברוך. יכול להיות שדין יחזור. יחזור כן, אבל...
אני נכנס לי את המצווה.
לאו דווקא בגלל ה...
אני מקפיד עליך.
כן, זה שאלה. אוקיי, כן.
יש?
אלא אם כן הוא מוחד.
לא, תעזור לך, הוא מוחד. אתה מקפיד איתי?
די כבר עכשיו,
ביחד, בואו נקפיד.
ביחד. ברוך תהיה טל, תודה רבה, ברוך משה בקבוק מידו. השתחוו לך. הלאה, תקשיבו. ואני אומר, זה מאוד מחזק הדברים האלה, מי שיחיה כך. על כן חייב האדם להשתדל איזה השתדלות כמס שפורע. כמו מס שאתה חייב למס הכנסה, אין ברירה. גזר הקדוש ברוך הוא שצריך השתדלות בעולם, ללכת לחרוש את האדמה, צריך לבצע את זה. כן. וכיוון שהשתדל, הרי יצא ידי חובתו. זהו. השתדלת? זהו, תבין, ההשתדלות שלך לא מכניסה לך שקל בחודש. שקל. כמה אתה מרוויח בחודש? 5, 6, 10? שקל מההשתדלות? אתה לא קיבלת בגלל ה... שקל מהכסף לא קיבלת בגלל ההשתדלות. אתה קיבלת, כי ריבונו של עולם גזר שאתה תקבל. לא.
למה לא?
כי הוא אומר לך, יש מס בגלל חטא אדם הראשון, אתה חייב להשתדל. תכף נראה למה. תכף נראה מה הלימוד שבהשתדלות. איזה לימוד יש פה? ריבונו של עולם, מה אתה מרוויח בזה שאתה אומר לי לעשות מעשה של קוף? אתה מבקש ממני לעשות מעשה, שאתה אומר לי שהוא אפס, שהוא לא שווה שום דבר. אז מה אתה מחנך אותי בזה?
אבל העולם לא יכול לפעול אם כולם לא יושדים, כי זה לא שזה...
העולם פועל בצורה אחרת. אני לא מאמין שאני אגיע לדרגה שבה העולם נמצא היום. יש פה 5 דרגות, אולי בסוף, בסדר? איך העולם פועל ואיך ריבונו של עולם הולך עם העולם. ריבונו של עולם ממשיך, אתם הולכים כך, אני איתכם. אתם בדרגה הנמוכה, אני נותן לכם את התחושה הזאת, אבל בהמשך. אוקיי, ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות. הדרך האמיתי הוא עושה תורתה, עיקר ומלאכתן תפלה. כיוון שעשה אדם קצת מלאכה, משם והלאה אין לו אלא לבטוח בקונו. ואז תישאר דעתו פנויה וליבו מוכן לחסידות האמיתית ולעבודה התמימה. כמדומני זה המסילת ישרים פרק כף א', בסדר? עכשיו שימו למי שמכיר את המסילת ישרים יודע שיש חצי לאנשים הרגילים ויש את החצי לדרגות העליונות. אז הוא כתב את זה בדרגות העליונות. הוא כתב את זה בדרגות העליונות? לא, אין, זהו. לא, חלק מזה, עכשיו. הקטע הקטן, זה האחרון. המסילת ישרים, כמדומני, פרק כף א', זה הדרגות הגבוהות. אז תכף אנחנו נראה לשאלתכם, שבח ושמוליק וכולי, מה הדרגות הנורמליות שלנו. בסדר? אבל הוא אומר לך, יעשה קצת, וזהו. מכאן ואילך, לא יעשה את זה. עכשיו, בואו תראו את הדרגות הגבוהות. כמה יפחות שבהשתדלות אשר הוכחנו לעשותו. אתם שואלים, בסדר, אוקיי. נכנסה כגזרה על העולם שצריך להשתדל. כמה זה? כמה המינימום, בסדר? או כמה המינון הנכון? שאם אני עושה יותר ממנו, אתה כבר חושד אותי כאדם שלא אין לו אמונה וביטחון. ואם אני עושה פחות מדי, אולי אני לא יוצא ידי חובת ההשתדלות שריבונו של עולם גזר. רגע, נגיע, נגיע, נדמה לך, נדמה לך. כי אתה חי כבר במציאות מאוד מאוד עקומה, שהעולם מתנהג לא לפי האווירה הזאת.
אם זה דרך אחרונה, אם זה באמת הדרך האחרונה, אז
יכול להיות
מתקיים.
היה מתקיים, ועוד איך.
היה מתקיים, ואם כבר לא עושה כלום, היה עובד איזה שעה היום, לא היה, לא יודע, כל הדברים בעולם לא היו.
רבנו זונדל מסלנט, רבנו זונדל מסלנט זה היה רבו...
רגע, מה התשובה?
הנה, אני עונה. רבנו זונדל מסלנט היה רבו הרוחני של רב ישראל מסלנט. רב ישראל מסלנט. בסדר? יש הרבה, לפעמים יש רבנים גדולים שהם חייבים תלמיד שיוציא לאוויר העולם את התורה שלהם. אוקיי? האריזל. יפה, האריזל לא הוציא כלום לאוויר העולם, לא כתב כלום. רבנו חיים ויטל, רבנו חיים ויטל ירד לאוויר העולם. הארי הקדוש אמר לו מפורש, אתה ירדת לאוויר העולם כדי להפיץ את התורה שלי. יפה, חס ושלום להבדיל.
מה אתה?
חס ושלום.
כמו הרב אבינר, כל התלמידים שלו
נכון, גם זה נכון. אוקיי, אותו דבר גם פה, רבנו זונביט.
שמעת? הרב אומר,
שמעת? רב זונדל, רב זונדל מסלנט היה יהודי קדוש מאוד. שרב ישראל מסלנט הסתובב בעיר וצד עינו את הדמות הזאת, והוא התחיל להסתכל על הדמות הזאת, ואומר, בונה, הדמות הזאת היא קודש קודשים. האדם הזה קדוש מאוד התחיל לעקוב אחריו. עקב אחריו וראש הבן אדם הזה באמת חוחס בדרגות גבוהות מאוד, רק הוא באופי טבעו לא היה טיפוס של להפיץ את התורה. הוא היה קדוש ועליון לעצמו. רב ישראל מסלנט התחקה אחריו, לאט לאט התחבר אליו והוציא את כל תורת המוסר. אבי תנועת המוסר, והלא הוא רבי ישראל מסלנט, שנפטר לפני 120 שנה.
בסדר? הוא
בא ועל רקע, מיד, על רקע נפילה של השבתאות, עלייה וירידה אצל האדמוריות השונות של החסידות, קמה תנועת המוסר והחוללה מהפכה בעולם הישיבות הליטאי, ובאמת עד אז היה באמת נפילה גדולה. היו גאונים בקצות החושן ובפרים גדים, אבל בעולם המוסרי שלהם אנשים לא עבדו על עצמם. אז הוא בא וחיזק מאוד את הנושא הזה, והיה הולך לכל מיני מקומות באירופה, ובאמת הקים עולה של תורה. על סמך מי? על סמך רבו רב זונדל מסלנט. הוא כותב, לא לא לא, זה מצוטט בשמו, זה אחד מתלמידי תלמידיו, מכתב מאליהו, הרב אליהו דסלר, הוא דור כמדומני שלישי או רביעי לרב ישראל מסלנט, בסדר? יש את שלושת גדולי תלמידיו, שזה רב יצחק בלזר, רב נפתלי אמסטרדם והסבא מקלם. אחר כך תלמידיהם זה הסבא נוברדוק, סבא מסלבודקה, ויש עוד כאן. בקיצור, בסדר, לאט לאט זה התפרס לגדולי המשגיחים, רב ירוחם אמיר וכולי, בסדר? אז כתחנכנו פה לפני 18 שנים, הישיבה פה הייתה עם אוריינטציה הרבה יותר ליטאית מאשר היום, אז קיבלנו הרבה בנושא הזה. קיצור, ובאמת קיבלנו הרבה. יש הרבה הרבה מה לקבל מתורת המוסר. זה לא חלילה, אני לא שולל את תורת החסידות, ממש לא. ודאי שכן, אבל כל אחד הביא לעולם התורה, הביא לעולם התורה ברכה גדולה. אומר, צריכים לעסוק בהשתדלות, תקשיבו, רק פני שאנחנו לא רואים לנס גלוי. ולכן, בגלל שאנחנו לא ראויים שנשב בבית וירד אלינו זהב על השולחן, צריכים לעשות מעשה באופן אשר ההשפעה יורדת אלינו, יהיה אפשר לתלותה באיזה סיבה. זה יופי מה הוא כותב פה. בסדר? מה ההשתדלות שאתה צריך לעשות? בסדר? אתה לא צריך לשבת בבית, תגיד, הנה, אני הרמתי את המרפק, זה מספיק. כי אז אם הרגל מזהב תרד, יגידו שזה נס גמור. זה שהרמת את המרפק, לא עשית את ירידת הרגל מזהב כמשהו טבעי. לא. אבל אם אתה הולך לעבודה שעה, שעתיים, ופתאום בעבודה פגשת איזה מישהו, ובדיוק הוא אומר לך שיש איזה ירושה של מישהו ערירי, בוא תיקח, אתה לומד בישיבה, אז כבר יצאת ידי חובת ההשתדלות ברמה שהמסתכל מן הצד, מה הוא יגיד? הוא יגיד, תשמע, אפשר לתלות את זה במשהו טבעי. אז אם אני עושה משהו, שהמשהו הזה דיו כדי שאפשר יהיה להגיד שזה משהו טבעי, יצאתי ידי חובה. הוא אומר על עצמו, על עצמו אמר, אני קונה שטר הגרלה, ובזה אני יוצא ידי חובת השתדלות. גם אז באירופה לפני 150 שנה, היו אז פייס, הוא לא הולך לעבודה. הוא אומר, אני קונה שטר הגרלה, הרי בזה אם אני אזכה, מה יגידו? עלה הגורל המספר שלי, לא יגידו נס, נכון? יגידו, הנה, מצאנו ש... מה? לא יודע, יכול להיות שהוא היה, זה פעם, ככה, שזה היה, זה היה איזה כמות גדולה שמחלקנת אותו שנתיים שלוש, אז פעם שנתיים שלוש הוא היה קונה כרטיס, לא יודע. אבל ככה בן אדם חי, עכשיו, זה לא אנחנו. שוב, אנחנו לא שם. רבי זונדל מסלנט. הוא היה שם, אני לא יודע מה הוא עושה, הוא אבל חי, זה לא עניין אותו אגב. אגב, תבין טוב, זה לא עניין אותו אם הוא לא קיבל פרס בפייס. זה לא עניין אותו. הוא תמיד חי באמונה הצרופה הזאת, שזה מספיק. מה שיהיה יהיה עכשיו, אבל אני לא עושה יותר מזה כלום, כי אני לא צריך לעשות כלום. וגם אם אני אעשה, זה לא יקרב את העוד 10 שקלים בחודש. לאט נשמה, אנחנו נגיע בהמשך. אמרתי לך. כי אם אני אזכה, אפשר לתלות את זה בדרך הטבע. מדהים. אמנם, רוב בני אדם, אנחנו לא שם. גם אשר יחשבו עצמם למאמינים ובעלי ביטחון, גם אנשים באמת יראי שמיים, נכון? לא עושים כן. אלא מה? עוסקים בהשתדלות הטבעית בכל יכולתם, הולכים, מסחר, פותחים חנות, הולכים לעבודה, עובדים 8 שעות. לא אמרתי זה, הנה אני אומר, דרך הטבע, אבל בוא נראה. ומעיינים בשכלם, ומדייקים ומעמיקים בפרטי ההשתדלות. תגיד לי, שווה לקנות את הסחורה הזאת עכשיו? בוא אני עכשיו עושה את המכה של החיים. אני עכשיו ברגע שיש את הנפילה של המניות, הברוקר אמר לי, עכשיו תקנה וזה תעלינו. הכל שטויות, הכל מעט השם. אבל אנחנו עושים את כל ההשתדלות, אף אחד לא הולך עכשיו למשל לא ראיתי ירקן שהולך כהן את הסחורה הכי זבל בשוק, ושם אותה בדוכן, אומרים מרבונה שעולה מחליט שאני אקבל כסף, אז אני אמכור גם את העגבוני תרכובות. לא הולכים אתך. לא, כן. בדרגה העליונה כן. אנחנו לא שם. ויתרה מזאת, אסור לנו להיות שם. תכף נגיע לזה. אסור לנו, כן, להיות מהמטמיעים ביוהרה הזאת שאנחנו בדרגה הזאת. בהמשך הוא מסביר למה. תכף נסביר. עד שברוב עמל יראו להוציא את כל פרטי... שואלים אותם, למה אתם מרבים בהשתדלות? אתם הרי אנשים מאמינים, למה אתם משתדלים כל כך? מה הם יגידו לך? מה זאת אומרת? זה מצווה. מצווה להשתדל. ששת ימים תעבוד, עושה צדקה בכל עת, זה מפרנס אשתו ובניו. כתוב, השס מלא מזה, שאדם צריך ללכת לעבודה, נכון? תורה ודרך ארץ, פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריאות. תורה ודרך ארץ, יגיעה שניהם, משכחת עוון, עשרות ואלפי אמרות של חז"ל, אמרות של חז"ל, שלכאורה תורה ועבודה, בני עקיבא, עדת במעלה, זה הדרך האמיתית, לכאורה, ועוד דברים כיוצא באלה. אך יעיינו בדברי המסילת ישרים שקודם הזכרנו, כן? המסילת ישרים שלא כולו ציטוט פה, אני אגיד עוד ממרה מאוד יפה שהוא אומר שם, ההשתדלות מוכרח אבל לא מועיל. כך אומר המסילת ישרים. בסדר? ההשתדלות היא הכרחית, אבל היא לא מועילה. בסדר? אתה צריך לעשות אותה. מה היא שווה? היא שווה אפס. אבל אתה צריך לעשות אותה. אוקיי? זה המסילת ישרים. זה המסילת ישרים. אוקיי? ועוד דברים, אך יעיינו בדברי המסילת, וילמדו לדעת כי אין ההשתדלות מצווה כלל, אלא ההפך. זה כנס וכללה. ודי בקצת מנה. מה, אין מה לעשות. חייבים להשתדל. אבל סוף כל סוף כשאתה משתדל, אתה בלבל של כללה, אדוני, לא בלבל של מצווה עכשיו. וששת ימים תעבוד, זה לא הכוונה של מצווה דאורייתא לעשות, אלא מותר לך לעבוד. וכו' וכו', לעולם לא ירוויח יותר בשביל שישתדל יותר. שוב, אנחנו לא בדרגה הזו. אני חושב שוקל באמת לגבי שנה הבאה לשנות כמה דברים, על סמך ה... כן, אני באמת חושב שאולי לא הייתי בסדר, והשתדלתי יותר מדי בפרנסה, וזה לא בסדר. באמת, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי.
אני צריך להשתדל כדי
להתפרנס, לא? אז אני עונה. השאלה עד איזה גבול. עד איזה גבול? נראה את זה לה.
אני
אדבר, לאט לאט. כי כל אשר ירבה להשתדל ויעסקו בעסקיהם, כן? הם יחשבים שזה לשם שמיים. יבדקו בעצמם אם זה באמת לשם שמיים. אתה עושה את זה באמת לשם שמיים?
לא.
אתה עושה את זה בגלל שהתורה אמרה ששת ימים תעבוד? או בגלל שתשמע, אתה מפחד לעבור על הדין של חז"ל שאמרו שאדם צריך לפרנס את אשתו. זה לא משמיד אותך, נכון? יש עוד הרבה דינים של חז"ל שאתה לא כל כך ברטט ובזיע מקיים אותם. אלא למה אתה עושה את זה? כי לצערנו, לך ולי ולכולנו, יש חמדה של ממון, כן? וחיסרון. חיסרון של ביטחון, שזה לא עומד השם. אז אנחנו מאמינים, אם אני אעשה עוד שעות נוספות, אם אני אתחנף לבוס, ואני אשאר ככה את השעות הנוספות ביום שישי, כשזה 200%, אז באמת אני אקבל יותר. בסדר, אוקיי, אז זה באמת, כל הדברים האלה הם חסר אמונה, חסר ביטחון באשר. כן, עוד פעם, עצם העבודה צריך ללכת לעבודה, אוקיי? אני עכשיו כאן מדבר על המינון, כמות של עבודה, ועל ההתייחסות לעבודה. אני הולך לעבודה, בגלל זה אני מרוויח כסף? לא. אבל אני הולך לעבודה, ואני צריך ללכת לעבודה. אבל אם אני חי בתחושה, זה אני, בזכותי הרווחתי, אני סוחר ממולח, אני יודע מתי קונים ומתי מוכרים, האדם הזה נופל קשה מאוד באמונה וביטחון. לא, לא, אמרתי 10 פעמים. צריך ללכת לעבודה.
למה?
מה? צריך ללכת לעבודה. לא להיות גם מטומטם בעבודה. לא אמרתי לך בכוונה לקנות עגבניות רקובות ולמכור אותן. לא. אבל השכל פה, בסדר? השאלה מה יש פה. האם אני קשור למעלה או קשור לראשון בחודש בבנק?
למעלה, אבל...
שאלה אם אני חי ככה.
לעשירי.
אני אמרתי אותם בבית בבית, ואני... הרב, תעבוד. שמה, פעם חמישית אני אומר. תעבוד וצריך לעבוד. כי זה כנס מחטא אדם הראשון שבזיעת אפיך תאכל לחם. תודה רבה. אבל אתה צריך... מה? לא, נכון. אבל אתה חייב לעשות את ההשתדלות שלך בגלל החטא. לפני החטא, סוטו, אני ואתה היינו שם על האש וזה, תענוג, תאמין לי.
זה אדם בראשון
ברחבה, עשו שם עשו. זה מה שיהיה גם לעתיד לבוא.
אז בזה התפך גם בוחת הבונוס.
מה?
בזה התפך גם...
לא, כי לא נאמר פה שבזיעת אפיך תאכל לחם, שזה הדרך להשיג כסף. לא, זו כללה.
אבל
עדיין השפע יורד מריבונו של עולם, ובמקביל, בלי קשר, אתה צריך ללכת לעבודה.
זה הגיוני, נכון?
נכון.
אתה שרופא מרוויח יותר מאדם כזה, למה?
נכון.
אבל אם אתה צריך לעבוד רק רגיל,
לא. כי ריבונו של עולם גזר על האדם הזה X שפע. בסדר? עכשיו, האדם הזה, ריבונו של עולם ראה שהאדם הזה לא מספיק בוטח בהשם בישיבה בבית לקבל את הכסף, אז הוא אמר לו, אתה בדרגה נמוכה, אני מפנה אותך ללמוד רפואה, ואז יהיה לך את התחושה שהמשכורת שלך כרופא מצליח, כראש מחלקה, היא זו שמביאה לך את המשכורת הזאת. אבל הכל זה הטעיה. לא אמרתי את זה. אתה יכול ללכת לאט, נתקדם והדברים יותר יתבהרו. הוא מדבר על כל הדברים בהמשך. מה, ודאי. ודאי. מה זה ניסיון העושר יותר קשה מניסיון העוני? חזל, לא אומרים מילים סתם באוויר. הם אומרים, אדם שיש לו עושר, האדם הזה עלול ליפול להרבה מחשבות של כפירה. מה זה? ודאי שכן. ואילו אדם עני יותר קשור לריבונו של עולם, ברור. ברור, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אני, מה קרה לך? אני ממולח, אני ידוע. אתה יודע איך אני, נו, בזכות הגאונות שלי והמסחר שלי, כמו שאומרים, שהבן אדם הזה יש לו מזל יותר משכל. הבן אדם הזה טיפש, לא גמר כי תדלת, ותראה הבן אדם הזה חצי... כל רשת כמעט חינם של אמא שלו. מאיפה אני לא יודע, הבן אדם אנאלפבית. זה ריבונו של עולם גזר שזה יהיה כך, זה לא המחשבה שלו ולא המשחק שלו. נמשיך, כן.
גם זה? יש הרבה אנשים שלא
יבינו
איך
בן אדם,
איך אפשר להתקיים?
זה רק אני מקולל עם הכסף מנותן ככה?
כן?
לא,
הפוך, תקשיב, לא אמרתי את זה. היה סיפור, הזכרתי לכם אותו אתמול. נכון? הגיע פה מישהו להרצות פה לתיכונים. מאוד יפה, התלהבתי ממנו. חור צעיר, מרצה בכל מיני סמינרים וכל מיני לבחורים צעירים. אז הוא אומר, יום אחד אני בעבודה, אשתי מתקשרת אליי. יניב הלך לי איזה לגר במכונת כביסה. דיברתי עם הטכנאי, הוא בדרך, הוא אומר, זה סדר גודל של 600 שקל. דיברתי לכם אתמול. ממש התלהבתי. אז הוא אומר, טוב, כפר, יאללה, נו, תזמיני אותו, צריך. הוא אומר, בין אומר ואין דברים, הוא אומר, אני יודע כבר, אני, לפני שהטכנאי מגיע אליי הביתה, הלכתי, רשמתי צ'ק, 600 שקל, נתתי לי איזה אגודת צדקה. אמרתי, אם ריבונו של עולם כבר גזר על ה-600 שיצאו, למה שהנוכל הזה, הטכנאי יקבל את זה? שאני מתפרנסו מזה, ואני הרווחתי מצווה. אין מצווה לשלם לטכנאי. יש מצווה לצדקה. נכון? צדקה, הרווחת גן עדן על זה. אין מצווה לתת כסף לטכנאי. אתה רוצה מכונת כביסה עובדת, אתה משלם לטכנאי. אבל צדקה, מצווה, ודאי אדם קבל עליו שכר גדול מאוד. רגע, נתן את ה-600 שקל. בסדר, הוא יושב בעבודה, משיך לעבוד. אחרי חצי שעה שאתה מתקשר, זה לא אני, אבל תשאל. כן? הטכנאי הגיע, אומר שמה שהסברתי לו בטלפון זה לא נכון, בא, סידר איזה משהו קטן, 5 דקות עבודה, המכונה עובדת. רציתי לתת לו את ה-150 שקל שמשלמים תמיד להגעה של טכנאי, אמר, לא עשיתי כלום, כל טוב, שיהיה לך לבריאות והלך. אז תראה מה זה הסתכלו, זה אמר, כבר הכסף היה צריך לצאת, אני אוציא אותו לעם.
אבל זה אומר גם.
נכון.
נכון, פתאום.
אבל המון פעם אני אומר לך מהחיים, נשמה, אני דוקטור, אתה יודע? חוץ מזה שאני רב, אני גם דוקטור. כן? וגם מאוד צנוע אגב. יש לי תואר שלישי באוניברסיטה של החיים. אני לא בן 80, כשאני אהיה בן 80 אני דוקטור יותר גדול אם ירצה השם.
כן?
ודאי.
הוא יהיה דיקן.
באוניברסיטה של החיים. מה? למה כתוב את ה... מה? למה בזה? הגמרא אומרת, למה אדם מבוגר צריך לעמוד לפניו? שיש דעה אפילו לגוי, צריך לכבד אותו. כן? בגלל כל הנה הרפתקה דעדו עלי. כל הרפתקאות שעברו על האדם. אז מה? יופי. הבן אדם היה בהודו, בזה, שם, פה, אז מה? בגלל שהוא עבר X הרפתקאות בחיים שלו, ואני X פחות Y, אז אני לא צריך לעמוד בפניי. הרפתקאות האלה, מה גרמו לו לחוכמת חיים? אז יש פה חכם. הרי עומדים לחכם, זה חכם. אדם זקן יש לו המון תובנות על מה שהוא עבר בחיים. אישה זקנה זה גדר אחר בנושא שלו.
תבוא להם על אוזניים הגופיה והמעילות.
קיצור, מה זה קשור עכשיו לנו?
הרפתקאות.
הלאה, זה סתם.
קיצור.
לא אופניים, לא אופניים, מה זה?
ככה
מלוא גופייה, שיים דאום, לא. אבל זה גדל משהו. זה עוד הרבה לפעמים, כן, ילדים. בקיצור, אז אני אומר לך, מהאוניברסיטה של החיים, מהניסיון בתור אדם נשוי שצריך פרנס בית וכדומה, אתה לא יודע לפעמים אם ריבון של עולם מחליט שיהיה לך, יהיה לך. ריבון של עולם פתאום אומר, וואו, איזה יופי, יש חודש, הרווחתי מזכורת יפה, פלוס הבונוס הזה, פלוס איזה דודה הביאה מפה ושם, פתאום טראח, הלך לי המזגן. אז מה עשיתי? מה עשיתי? הייתי פשוט צינור שמעביר כסף. זה הכל. עברתי את ה-3,000 אליי ועברתי למישהו אחר. אז מה? זה נקרא שהרווחתי? לא. לא, אז לפעמים, זה מה שאני אומר, הכל מילא את השם. איך יכול להיות? הוא הרי ראש מחלקה, הוא מקבל הרבה. כן, אבל בצד השני, יש לו גם מלא הוצאות. נכון. זה גם נכון. זה גם נכון, וזה חלק מהניסיון שעליו נדבר בהמשך. אמנם.
נו, אז ככה אמרת שזה כאילו בן אדם שנעלם לעוקות רס רס רס, זה בן אדם כאילו...
זה בן אדם, זה בן אדם, אתה מבין? יש שני בני אדם שריבונו של עולם החליט... מה, מה? לא, לא, מה, לחבות?
כן, ככה.
כן?
אתה רציני? רם, אחי.
אתה רוצה לעבור?
יש בן אדם...
לא, יש שתי ילד
לוקים. יש בן אדם, שומע? יש שני אנשים שריבונו של עולם החליט שמגיע להם 500 שקל. אוקיי, אז אחד ריבונו של עולם נותן לו 2,000 שקל בחודש והוצאות של 1,500 שקל, ובסוף החודש הוא נשאר עם ה-500, נכון? זה לא משנה מה, מה אתה מקבל בתחילת חודש, שאלה מה נשאר לך בסוף, בסדר? ויש אדם שריבונו של עולם החליט שהוא נשאר עם 500 שקל, אבל המשכורת שלו 10,000 שקל וההוצאות שלו 9,500. אז אותו דבר, סך הכל זה גלגל פחות כסף וזה גלגל יותר הפוך, הוא במדרגה יותר טובה, פחות רע גשמיות, פחות כסף, פחות רע כסף, כן? הגמרא אומרת על אחד שהיה נקרא בנן של קדושים. למה היה נקרא בנן של קדושים? שלא ראה בצורת הדזוזה, לא ראה צורת מטבע. אמנם אחד הפירושים שם זה שם שהיה פסל מוטבע על המטבע. אבל להחזיק כסף ביד זה לא מוסיף קדושה לבן אדם. העסק בגשמיות לא מוסיף כלום. אז שניהם נשארו עם ה-500. רק זה עבד שעה ביום, ואכלת לחם עם העגבניה והמלח, והשני, כן, סובב בכל העולם, יצא לו הנשמה, חזר כל יום ב-12 בלילה, ונשאר עם אותם 500. אז צריך גם לחשוב על ההוצאות, לא רק על ההכנסות. אז הנה זה קיבל יותר מזה. לא, אבל בסוף נשאר להם אותו דבר. אז מה התועלת לגלגל כסף? לא שמעתי עדיין על רווח בלגלגל כסף. אין שום עניין. הלאה.
זה קשור גם לגילנו, כאילו...
זה קשור לכל גיל, מה זאת אומרת? כל גיל יש לו את השפע שלו.
לא, שיש משפחה וזה, זה יותר...
ככל שיש משפחה, זה יותר בולט. היום אתה פחות, היום אתה פחות מתמודד עם קשיים של פרנסה. אמין? הרבה פחות. אחרי החתונה, במיוחד מי שלומד תורה ואברך, לא קל לו. זה לא קל. היו לי הרבה הרבה ניסיונות קשים בנושא של פרנסה.
להפסיק לתברך?
לא, חס ושלום. אני הייתי חוזר לי לזה היום. זה חסר לי מאוד, אתה מבין? אבל להגיד לך שהיה לי קל? ממש לא היה לי קל. עוד פעם אני הייתי יושב בית מדרש, שעתיים שלוש, ולא מצליח להתרכז מילה במה שאני יודע. כי קשה. מינוס 15,000, מינוס 10,000. זה לא קל? ממש לא קל, אתה מבין? ואיך שעומד השם, מתגלגלים. אתה מבין? חס שלום, אני לא מנסה לתרפד מישהו ולעני מישהו מללמוד תורה ולהיות אברך. ממש לא, להפך ולהפך. ולהפך, חס ושלום, אני אומר לכם שהייתי חוזר לזה היום, אני בערגה מתגעגע על הימים האלה.
של אברך?
מאוד, מאוד מאוד.
לא נראה לי.
וואו, הנאה והסיפוק שהיו לי מהלימוד, חבל על הזמן. היום יש לי סיפוק אחר, אבל חסר לי אותו סיפוק. היום אני אומר לכם בכנות, הסיפוק הכי גדול שלי זה תלוי בכם. כשאני רואה חבר'ה מתקדמים בתורה ביראת שמיים. זה הסיפוק הכי גדול שלנו, בצורה ברורה, לא, לא, אני לא מצעצע את המילים עכשיו, זה לא דברים כהווייתם, אם זה לא אז מה, אתה מבין? ודאי שזה הסיפוק הכי גדול למי שמלמד. אמנם המתחזק ברוחניות וברוב התלהבות והתפעלות, חבל שהוא הלך, ישליך כמעט כל ההשתדלות ממנו. לכאורה, אדם יגיד, שמע, הנה, הרב, אתה לימדת את הנושא של ביטחון והשתדלות, חלאס, נגמר, עד הסוף. אני עכשיו אברהם אבינו, בוטח בקדוש ברוך הוא, עוזב הכל, יושב בבית, כמו הסיפור עם הפלאפל, סיפרתי לכם.
מי זה שהוא אומר שישליח על קודם?
הפלאפל ביער, סיפרתי? לא, לא אומר את זה, הוא אומר מי שיחשוב.
צריך להשליח לך את ההבטחה
שלו. סיפור לפני 40 שנה או משהו כזה, אחד שהיה...
היה לפני 40 שנה פלאפל?
לא יודע אם פלאפל או איזה מנה, לא משנה. כן, לא
משנה.
לא משנה.
פלאפל הייתה
לפני... שיפור ופיתה. טחינה וזעתה. היה איזה בן אדם שהיה לו ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא, היה יושב באיזה בקתה או משהו כזה, יושב לומד תורה, וכל פעם שהוא היה רעב, אחרי כמה שעות יוצא ואיכשהו מוצא אוכל. הוא לא עובד לו כלום. היו לו שני חברים, אמרו, אנחנו נסדר אותו, נעשה לו איזה טריק כזה. באו, אמרו לו, תשמע, מה, אתה לומד ביער עד שאתה, כן? מוצא אוכל, אנחנו רוצים גם איתך ללמוד. אמרו, בבקשה, בואו תראו. מה, זה עובד? כן, זה עובד, תראו. ישבו, למדו, למדו 7-8-10 שעות. יאללה, בטן מקרקרת. עוד לא, עוד מעט ערב, עוד לא אכלנו. ארוחת בוקר. לא ראית מלך אביב? שם, חכה כזה. בקיצור, אז אמרו לו, אחד אומר לחבר שלו, תשמע, עכשיו בוא נסדר אותו. לך תביא איזה מנה, איזה לחם עם משהו, לא משנה. שים את זה פה באחד העצים, ליד הבקתה. אוקיי? ואז בשלב מסוים בן אדם סוגר את הספר, אותו מאמין גדול, ויוצא החוצה, אומר, עכשיו תחכו, אני אחפש ואני אמצא. מחפש, מחפש, מוצא את הלחם הזה. קופץ, משמיים, משמיים. אמרתי לכם, אתם רואים? והם מתפקעים מצחוק והוא לא מבין למה. והם מתפקעים, שפוכים מצחוק, לא מבינים. זהו, צחקו עליו, הוא היה לחוכה והתלולה, אבל זה לדע שאנחנו שמנו את זה. עברו 20-30 שנה, אחד מאותם שניים נהיה ראש ישיבה, אדם חשוב, בעל שיעור קומה, ואז הוא נפל לו הסימון, הוא אומר, עכשיו אני מבין, אני חשבתי שאני החכם והוא הטיפש, ושאני עבדתי עליו, הוא עבד עליי בעיניים. אני הייתי שליח של ריבונו של עולם להביא לו את האוכל. ואני צחקתי על זה, הוא לא יודע שזה לא מה השם זה מה אני. ריבונו של עולם שלח אותי במעשה קונדס הזה לבוא ולהביא לו את האוכל. תבין? רק הבן אדם הזה היה לו את הביטחון לדעת לקחת את זה. זה סיפור אחר על אחד שעמד לטבוע עם קרש הצלה, ואמר אני בוטח בהשם. הספינה שלו התפרקה והוא צועק להשם. מגיע משמר החופים, מושכים לו חבל, אני מחכה להשם. אחרי שעה מגיע המצב, לא, לא, אני מחכה להשם עד שטבע, מטומטם, מה רצת, שהשם ירד אליך? בסדר, זה השם, אתה התפללת להשם, הוא שולח, רק תדע להכיר את השפה שריבונו של עולם מדבר איתך, אז זה שפה והוא מדבר איתך בזה, אז צריך לדעת באמת, הנה האדם הזה בדרגה הגבוהה הזאת, היה בעל ביטחון והוא הגיע, אני אומר לכם את האמת, אני לא שם, אני לא בדרגה הזאת, לא צריך להיות שקרן וצבוע, אבל לראות יש דרגות כאלה, עכשיו, אותו אחד שלא שם ויגיד אני רוצה להיות שם. אני עכשיו בוטח בקדוש ברוך הוא. אגב זה גם קשור פרשת שבוע, תכף אני אגיע למרגלים. מה זה החטא של המרגלים? כל המהלך של שליחת המרגלים הוא ביטחון מול השתדלות. אוקיי? היחס העדין ביניהם. הנה גם בזה סכנה לפניו. גם אחד שאומר יאללה אמרת אני הולך איתך עד הסוף. יושב בבית מחכה. סכנה. למה? ההתפעלות וההתלהבות עוברת חיש מהר. ואם הקדוש הוא מנסה אותך, ולא ישפיע עליך את הפרנסה מיד, על ידי הסיבה הקטנה אשר הכין, מה שאתה עושה, ולחס ושלום לא תעמוד בניסיון. ואז האדם הזה יתחרט על מעשהו, ועל אשר מיעט בהשתדלות, ויתהה על כל הטוב אשר עשה, על כל הביטחון שבטח, וירבה לחתו, ואז הוא ייפול רוחנית. לכן צריך אדם לשקול אורחותיו, לראות איפה אני נמצא, באיזה רמה אני נמצא. אם אני לא ברמה הזאת, אז אסור לי להיות שם. כי לא רק שאני לא אענה, אני עוד אפול יותר מאותה דרגה. כי אני רואה, הנה, זה לא הולך. שמע, הדוסים שקרנים, הם סתם בלבלים את המוח. זה לא נכון, אלוהים לא מנהיג את העולם בצורה הזאת. למעט בהשתדלות כפי ערך מדרגתו, כפי אשר יוכל סט, שגם אם לא יזכה להצליח בגשמיות, על פי ההשתדלות המעוטה שישתדל, אז הוא יצליח. בסדר? ומשקל זה צריך להיות בדקדוק עצום. כי משני הצדדים היצר עורב לך. אם מצד אחד הרבה בהשתדלות, עוד שתדל, שעות נוספות, ויותר מהאמונה שלך, סוף כל סוף יש לך ביטחון. אתה במדרגה הזאת של ביטחון. להאמין שמספיק 4 שעות ביום לעבוד. למה עבדת 6 שעות? אז אתה תקפור. יש לך פה נפילה בחוסר הביטחון שלך. ואם ימעט, שנייה, ואם ימעט מכפי ערכו, אם הוא לא, הוא לא בדרגה של לעבוד 4 שעות. אוקיי? הוא בדרגה של לעבוד 6. אבל הוא עובד רק 4 או 2, יבוא לטעות על הראשונות, יגיד שמוע, אבל ב-4 שעות אני מרוויח 3,000 בחודש, ואני הוצאות של המשפחה שלי, זה 7,000 בחודש, מה קורה? אז זה לא נכון. מה? מה הוא?
7,000 בחודש זה הרבה.
הלוואי, ההוצאות שלי בחודש היו 7,000. אני ממש מבריך את עצמי שזה יהיה 7,000, הייתי מיליונר היום. איפה דחה היום? 7,000 משפחה? הלאה.
זה פחות, לא?
הרבה יותר, מה קרה לך? מה יודע, רק שכר לימוד וזה. מקולת בחוד, מקולת זה סופר סופר, זה
5-6.
אז רד השם, יהיה כסף. מה זאת אומרת? אז אמרנו השפע מגיע. ריבונו של עולם מעודכן. ריבונו של עולם קיבל הזמן על החתונה שלך, הוא יודע מתי אתה מתחתן, הוא יודע מתי אשתך תביא את הילד, ואז הוא שולח. חז"ל אומרים זכר, זה קר, זה בא עם כיכרו בידו. אתה לא מפרנס. כשריבונו של עולם יביא לך ילד, הוא גם יביא לך את הלחם שלו. בסדר? אמנם בבת זה פחות, חזרנו אומרים נקבה, נקייה בה. היא באה נקייה בלי שפע. השפע בא מהזקה.
לא צריך נקבה.
לא, לא צריך, צריך גם וגם. כן? אבל... כן, זה אבל לא, זה לא למחוק את זה. בסדר? שאמא שלך לא תשמע את זה. על המצרי יכולה לשמוע, שתרד עליה בחזרה, אבל לא על זה. כן? בסינים זורקים הכל בסינים. בסינים, בסינים יש כנף, נכון? על ילד שני יש כנף.
קיצור. אני מוציא יותר מ-10 אלף בעתיד?
בעזרת השם, אני מברך אותך, בעזרת השם. שיהיה לך, עזוב את אמא שלך. שיהיה לך הרבה כסף, הרבה ילדים, שיהיה לך על מה להוציא, בעזרת השם. חס ושלום, שבעזרת השם יהיה לך. שפע, שפע בבני חי ומזונה, בעזרת השם. תענו אמן. ולכולם בעזרת השם. הלאה.
שאלה.
כן.
אתה אמרת שלפי המדרגת ביטחון של האדם, הוא קבל ככה כסף. כמו אתה יודע, כמו שיש לך פחות, זה מה שאתה מאמין יותר. זה מסופר על
תנאים
שהיה להם
בגמרא פרוקים, לבדל את פרחים, מעוליות, מה? ומה כתוב שם אותו אחד? רבי אלעזר בן חרסום, לקח כד קמח, עזב את הכל. היו, עוד פעם, כי זה שפע, הרי. תבינו. תבינו, הנושא הזה של... הנושא הזה של השפע, זה מה שריבונו של עולם מחליט, לא תמיד על פי הצדקות שלך, לא תמיד. אני כרגע לא אכנס לנושא הזה, כי זה סוגיה אחרת. חברי, אתם שומעים?
אולי מגיע לך
בשביל זה קל אחר,
זה לא בקטע
של אמונה, זה עוד סוגיה, זה עבר דיברתי על זה, בבתים חמים. הנושא של המזל, אם אתה זוכר. הנושא של אסטרולוגיה ומזל, הגמרא אומרת, בני חיי ומזונה, לא בזכות התליה מילתא, אלא במזל התליה מילתא. בסדר? הגמרא אומרת, כמה ילדים יהיה לך, בסדר? איזה חיים יהיה לך? וכסף, מזונה, לא בצדקות שלך, זה תלוי, אלא במזל שלך. ולכן רבי אלעזר בן פדת, הגמרא אומרת בתענית, שפעם אחת הוא התנמנם, היה לו איזה אור זורח במצח, והייתה לו איזה נבואה, גירים את זה, התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, עד כמה אני אהיה בעניות הזאת? אמר לו, ריבונו של עולם, אתה צדיק, רבי אלעזר, רצונך שאחזיר את העולם לתוהו ובוהו? ועברה אותו מחדש, ואז אולי ישתנה מזלך. כלומר, אומר לו, תשמע, המזל שלך, אתה לא מבין למה. אני החלטתי, אומר ריבונו של העולם, שהמזל שלך לעבוד אותי בעולם הזה כעני, והוא כעשיר. זה חשבונות שלי, זה לא קשור דווקא למצוות שלך. אני אומר, הדברים מסויגים, זה לא בהכרח, אז כרגע אני לא אכנס לנושא הזה, בסדר? זה תלוי גם בצדקות, אבל יש דברים שלא תלויים בצדקות. מה? בלי תוסיף לרשימה, בסדר? אתם עוד לא קיבלתם שיעור. אתם עברתי לכם בנושא הזה. איזה אבן? עברתי לכם על זה.
לא הייתי פה, נו. היינו פה, היינו פה.
הייתי לכם, נו. האבן שאי אפשר להרים אותה, נו.
היית בזה, לא, היינו בחתולה, נכון?
לא, הוא
עשה, נו. היינו,
הוא עשה, נו. הוא עשה, נו.
עם האבן, נכון,
שיש... אם הקדוש הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. בסדר, זה... תשמע, אני אומר, זה שיעור אמונה שהוא מחדד משהו, אבל הוא לא יסוד באמונה. הוא מחדד, לא, זה חפירות, אבל זה מחדד דברים באמונה. זה מחדד דברים באמונה. אתה מבין? זה חשוב. אתה מבין? אבל לפעמים זה כבר, זה פחות יסוד. פחות יסוד. מה? כן, בסדר, נכון? הנה, עכשיו, אז אם ימעט מכפי ערכו, יבוא גם לכפור אחר כך. והיצר לפעמים מסית אותנו להרבות בהשתדלות בשעת רפיון רוחני. שאנחנו לא חזקים באמונה. עזוב אתכם, מה פתאום הדוסים האלה, מה פתאום? הנה, תראה כל האברכים האלה בבני ברק, איך הם עניים. למה? כי הם לא משתדלים, אין להם בכסף. אז אין להם. בשעת רפיון רוחני, אדם נופל לזה, ואז הוא מרבה בהשתדלות. ולפעמים, יסיתנו לקצר בה, בשעת התעוררות רוחני. לפעמים קורה שאדם, מה שנקרא ברבק, אומר, עכשיו אני עד הסוף. ואז הוא אומר, יאללה, כמו הרבה חוזרים בתשובה, שהם תופסים את הקיצוניות השנייה, ואז אתה לא נמצא פה. אתה לא נמצא פה, נקה את החלב. עוד לפני שבועיים נסעת לים בשבת בצהריים. מה אתה כבר משחק אותה עכשיו, רבי חנינה בן דוסה? אתה מבין? זה לא מתאים לך. אתה זבלן ששם עניבת משי. זה לא מתאים. אתה מתנהג בדברים. לאט לאט, הרבה הדרכה. לא, הדרכה. הדרכה, אני מתכוון עוד פעם. בנושא של מניעת עבירות, ודאי. תחתוך כמה שיותר. אני כרגע מדבר על דרגות בהנהגה. אתה עכשיו משחק אותה, יושב ביער ומתפלל. נו, קורא רבי נחמן, ושריבונו של עולם ישלח את השווארמה דרך הגג, אתה לא בדרגה הזאת. אז אם אתה לא בדרגה הזאת, להפך, זה רק יגרום לך נפילה. אז לכן הוא אומר, צריך דקדוק רב, איך אדם צריך ללכת ולהוביל את עצמו. ודבר זה, כן? מפורש בתורה. זה עמוק פה מה שהם תפסו ראש. אני לא אריך הרבה, אולי נמשיך. צריך אולי סדרה של כמה שיעורים, אבל זה יהיה רלוונטי רק למי שיהיה בכולם. אחר כך כולם מתחילים לשאול מחדש וזה. אפילו נביא, זה מבהיל. אפילו נביא, משה רבנו עליו השלום, ריבונו של עולם בחר, לא לגלות לו מה הנקודה הנכונה. מה האיזון הנכון בין ביטחון להשתדלות? זה מבהיל. זה מבהיל הדבר הזה. אם משה רבנו, כן, רבן של כל הנביאים, ריבונו של עולם החליט לא לגלות לו, ותראו מה קרה, תכף נראה, אז מי אנחנו? אז ודאי שאנחנו אין ספור בחיים שלנו טועים בהנהגה שלנו בין הביטחון לבין ההשתדלות. מרגלים? מרגלים. שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא בדבר שליחת המרגלים. הרי כתוב בדברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אצלנו בפרשה, שלח לך אנשים. מה הפשט? ריבונו של עולם מצווה את משה, שלח אנשים, נכון? אבל בפרשת דברים מה כתוב? ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ וכו'. אז אתה רואה שהדרישה באה מלמטה. הדרישה באה מאת העם. אז פה התורה לא בחרה, לא כתבה את זה. נקרא כותבת שמשה מצווה, השם מצווה את משה, שם כתוב את המשך הדברים. העם רצה, באו למשה, משה שואל את ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, יאה הדבר...
לא,
הדבר...
היה ביטחון, עכשיו לא.
שם היה חוסר ביטחון. זה היה חוסר ביטחון.
לא, זה היה ביטחון?
חוסר ביטחון, על זה נדבר. אלוהים, אלוהים אומר לך שאני מעלה אותך לארץ. אתה צריך ערבון גדול מזה? אתה צריך איזה משקון, איזה ביטחון?
עכשיו אתה אומר את זה.
בא אלוהים אומר לך, אני מעלה אותך לארץ זבת חלב ודבש, וכל המעלות של הארץ לנטר השם, תשתה מים. מה זה נשלחה אנשים? למה? אומר לך אלוהים, מה אתה צריך?
לנסות אותך.
רגע.
הוא שלח לנסות אותם, ואז הוא הפיל אותם, מה
זה? וענה לו, ענה הוא, כן? ענה הוא, תמיד לדעת שמנהיג שואב את כוחו מכוח העם. בסדר? אז לפעמים צדיק יכול להיענש, כי הדרגה של העם היא נמוכה. אוקיי? אז לפעמים ריבונו של עולם התנהג עם משה רבנו, לא כמו שהוא צריך להתנהג עם משה רבנו. כי כלפי משה רבנו, צדיק יסוד העולם ודאי שהיה הנהגה אחרת. אבל בתור מנהיג של עם ישראל, משה עונה לו, אוקיי, תשלח. שלח לך, אני מרשה לך. לדעתך, מה הכוונה לדעתך? פירוש, שמנע ממנו בירור אמיתת העניין על פי נבואה. הרבה המון פעמים, משה שואל, מקבל נבואה. מה זה נבואה? אמת מוחלטת. אלוהים אמר לי כך, נגמר הסיפור. פה מה אני אומר לך? לא אשלח לך, קיבלת בנבואה, לך על זה. לא. אני מרשה לך, אתה תחליט לדעתך, אם זה נכון. אבל ריבונו של עולם, תענה לי תשובה. לא עונה לך תשובה. תבחר לבד. אם צריך או לא צריך, מה שתחליט, מקובל עליי. מקובל עליי מה שתחליט. אבל אתה תברר את הנקודה הזאת לבד. מבהיל.
אז אומר שמושה לא
יצא לשלוח את הברגל. רגע, רגע. כי היה צורך לתת מקום לניסיון לכלל ישראל. כלל ישראל היו בדרגה נמוכה, בוודאי ממשה רבנו, ולהם באמת הם היו בניסיון הזה. ובזה מובן אשר שלחה משה גם אחרי שאמר לו השם לדעתך. למה? הרי לכאורה, מה משה היה צריך להבין? כן, אתה רוצה? בסדר, תשלח. כן, תחליט. כאילו כשאומרים לך דבר כזה, כאילו, בעשו אותך, הוציאו לך את כל הרוח. כאילו אלוהים אומר לך, תשמע, מה פתאום לשלוח? אתה רוצה? בסדר, תשלח, תשלח. אז כאילו הוא אומר לך, אל תשלח. אבל משה כן שלח, למה? כי משה מבין עכשיו, שמה? כשם ששייך לטעות אם אני אחליט כן לשלח, שייך לטעות אם אני אחליט לא לשלח. כי אני עכשיו לא שולח בשבילי, אני שולח בשביל עם ישראל. ואם עם ישראל נמצא בקו הלא ברור הזה בין ביטחון להשתדלות, אז אם אני אגיד לא, אני לא שולח, אני בוטח בהשם, אבל אולי עם ישראל לא בדרגה הזאת, זה מעל דרגת הביטחון שלהם, והם כן צריכים להשתדל ולשלוח. ואולי הם כן בדרגה גבוהה, ואם אני אשלח, אז זו השתדלות שהיא יתר על המידה. לכן משה הייתה פה בדילמה, בסדר? הבנתם את כל המהלך?
הוא הביא את
החלטה לבוא לעומת. ולכן יסוד מדהים מה שהוא אומר. כשם שהיה שייך טעות בשילוחם, ככה היה שייך הטעות באי שילוחם. ואי אפשר לעמוד על הנקודה הזאת. הוא אומר, מפנה למאמר אחר שבו הוא אומר, טוב, נו, אז אם משה לא יודע, עוד מה אתה רוצה מאיתנו? איך אנחנו נדע מה, נו, זה במאמר אחר. ותראו את הסכנה, הנה משה, הנה ההמשך של משה, והנה למען דעת את הסכנה הנורא, תראו עד כמה התוצאות איומות, מי שלא יודע את הניואנס הדק הזה, בין ביטחון להשתדלות, תראו הרי אסון, מה קרה בסופו של דבר, עם ישראל נפל במרגלים, עד היום אנחנו משלמים על חטא המרגלים, זה חטא שההשלכות שלו היו לדורי דורות, אף שטעותן של ישראל בבקשת המרגלים היה דק מאוד, זה עוד מאמר שלא ניכנס אליו כרגע, פעם נתנו שיעור בנושא הזה על חטאם של ראשונים. הזכרתי את זה לפני איזה שבועיים. איתכם. נכון? הזכרנו את דוד המלך וראובן. ראובן, פילג ישבי ודוד ובת שבע. נכון? אתה איתה? הזכרנו את הנושא הזה על חטאם של ראשונים, שחלילה וחס ללמוד את התנ"ך כמו שאומרים בגובה העיניים. הנה, דוד נפל עם אשת איש, מה אתה רוצה ממני? אני יותר טוב ממנו. אני חס שלום, בחיים לא נגעתי באשת איש. תראה, חס ושלום, אתה לא מתקרב ללכלוך של הציפורן שלו. כן, אבל כתוב, כתוב, דיברנו על זה בשיעור, זה לא הנושא שלנו. גם פה, מה? שהוא מלך? לא, לא היה מותר, אשת איש לא. אולי, לא ניכנס כרגע. זה היה כל מיני שעות. היה לו חד, אבל לא כמו שכתוב. חד שלו היה הרבה הרבה יותר קטן מכפי שהתנ"ך מצייר את זה. אותו דבר גם פה. עם ישראל היו בדרגה גבוהה, היה להם חטא, מתי שהיה להם חטא, עובדה שהם נענשו. עד היום אנחנו סובלים בתשעה באב מכוח אותה בכייה של ליל חזרת המרגלים.
למה העם חוטר? על המרגלים, העשרה האלה שעברו,
אין להם מורים. אבל הם מענו, השתכנעו מהדברים שלהם. כן? מה? מכל מקום רמזה...
הם מענו באלה שאלה חאו.
בהמשך, בהמשך. רמזה התורה שהיה אפשר להכיר מראש. שלא עלה הדבר על דעתה מצד הטוב. הנה יסוד. אתה אומר, תשמע, מה אני אשם? אני שלחתי ברגלים, כי אני לא ידעתי אם אני כן בדרגה, לא בדרגה. כמו שאתה אומר, הם חזרו, אמרו לי, מה אתה רוצה? באים עכשיו 12 בני אדם, 10 אומרים משהו, 2 אומרים משהו אחר, למי תאמין? אתה תאמין לרוב, נכון? הרוב אמרו, בוא נה, ארץ אוכלת יושבי, ארץ של ענקים, שני התימונים, בטח הצדיקים אלה, יהושע וכלב, תמיד הדוסים האלה סתם דברים, אבל הם סתם הם מכסים את הכל, באמת הם לא מגלים לנו מה היה שם. לכאורה, אני תמים, מה אני אשם? זה אומר לך לא. החטא נגרם כתוצאה מכך שהזרע פורענות קיים בך כבר מההתחלה. כבר מההתחלה, הזרע פורענות, הרצון לחטאי קיים בך. כשזה הגיע, כשהחטא הגיע, זה כבר התפרץ לדלת פתוחה. כשמישהו משרש לגמרי את אפשרות הכפירה מהלב, וכל כולו נמצא בביטחון ריבונו של עולם, הוא לא יאמין לאף אחד, לכל מי שיגיד את השטויות האלה, אפילו משה רבנו היה אומר את זה. אבל אם כבר הנטייה שלך היא לחטוא, אז עכשיו כשאומרים את זה, מה שאומרים, התפרצת דלת פתוחה. הנה.
איך שאתם לא אמרו את זה?
אמרו, אמרו. וזה מה שכתוב, ותקרבון אליי כולכם. אומרים חז"ל, מה זה כולכם? בערבוביה. ילדים דוחפים את הזקנים. כלומר, תכף מהתחלת ההתעוררות, מתעוררות כל עניין, זה דבר מדהים בפסיכולוגיה של בן אדם, צריך אדם שיבחין מאיזה צד זה בא לו. כל דבר שאדם הולך לעשות, אוקיי? תראה מה הנקודה הראשונית, מאיפה באה התעוררות? מצד של הקדושה? מתוך רצון טוב, אידיאלי, לעשות משהו טהור, או מתוך איזה נגיעה אישית? איזה חשבון, איזה רווח צדדי, איזה תאווה, איזה חשבון כזה תועלתי או אחר, תראה מאיפה זה בא. אבל כל אחד, זה מפחיד, תמיד? זה חז"ל מגנים, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. לא נעים להגיד, אבל אנחנו כאלה, רבותיי. אני אומר, לא נעים להגיד. אנחנו, אני מכניס את עצמי בתוך זה, אנחנו כאלה. המון פעם אנחנו יכולים לצייר את הציור, משהו אידיאלי, תשמע, שווה לך כך וכך, ובאמת אני מחפש תועלת אישית שלי, שאני לא מגלה לך. מעשה זמרי, זה אותו מעשה ש... נכון? אותו מעשה של זמרי וקוסבי. בסדר? שהוא חטא איתה. זה ביטוי כזה, לפעמים אדם עובר עבירה, לפעמים אדם עובר עבירה והוא עוד מבקש על זה שכר כאילו קיים מצווה. חז"ל בגמרא בסוטה, הגמרא בסוטה אומרת את זה, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. בסדר? לפעמים צריך להגיד, אני פרש, אני גרוע, אני מושחת, אני תועלתי, אני אינטרסנט. תגיד את זה. זה כבר משהו. אז אתה כזה, אבל אתה איש אמת. אבל גרוע מזה, האדם הזה שעוטף את זה בסלופן, בנוצץ, מה, אני זהב, אני